רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, נקודת השוויון 365. טוב, היום וכמו תמיד, כל מה שקשור לקידום שוויון מגדרי, שוויון הזדמנויות בין גברים, נשים ואחרים, נפעל להעלאת מודעות וליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אתם מוזמנים כולכם, כולכן, להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו צלמת, מומחית ויזואל לעסקים ולאנשים, פוטותרפיסטית, ויזמת, אני חושבת יזמת חברתית, לא? בלה.
לפשט את זה? כן. אחרת זה הרבה מילים.
זה בהחלט הרבה מילים. בלה שחר, הלל?
הלל.
הלל. בלה שחר, הלל. היי בלה.
היי.
ברוכה הבאה.
תודה, מתרגשת להיות פה.
שמחה שאת פה. לפני שאנחנו נכנסות לתחום של הפוטותרפיה והצילום והערך העצמי, אני לא יכולה לדלג על פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית, ש-11 שופטים, לפי דעתי 11, פשוט בצורה שובניסטית, פנאטית, דתית, אלימה, גזלו מהאישה את זכות שלה להחליט על גופה. זה כמו שאם היו יושבות בעליון 11 נשים, והן היו מחליטות שכל גבר שהכניס אישה להיריון לא צפוי, יסרסו אותו, וזה היה נורא טבעי וטריוויאלי, ויאללה, בואו נעשה את זה. אז מה את אומרת על הדבר הזה?
ברגע עשית לי כאבים בכל הגוף. ממש. אני רק העלית את זה, רק זה נכנס לי לתודעה, לחשיבה, כל הגוף שלי התחיל לכאוב, ממש. זה הרגיש כמו שזה מישהו בצורה אלימה חודר פנימה למקום הכי אישי של בחירה. וזה מה שהופך אותנו לאנשים, היכולת לבחור מה נכון עבורי. ולא יכול להיות שקבוצה מאוד מאוד שוביניסטית בוחרת בשביל נשים.
פרימיטיבית.
פרימיטיבית זה ברור, הייתי עדינה.
לא, לא, אל תהיה עדינה.
לא להיות עדינה.
תגידי מה שאת רוצה, שוקי אוהב שנכנסים באנשים.
אין לאף אחד זכות, לכולנו יש זכות לכל דבר, בלי לפגוע באף אחד אחר.
על עצמנו.
לעצמנו, ברור. כל עוד זה לא פוגע באף אחד אחר, ולא יכול להיות שקבוצה סטרילית לחלוטין, שלא, אין לה שום מושג ותודעה וזווית ראייה, לראות את מה שאותן נשים מרגישות וחוות, אין להם שום ידע. איך הם עושים דבר כזה בלי לדעת שום דבר?
הם פשוט לא נותנים לגיטימציה לנשים שהם זהות לגברים, ויש להם זכות להחליט, ויש להם שכל ובינה לדעת מה טוב להם. והם לא מכירים בזכות שלנו לחיות את החיים שלנו כבני אדם שווים.
בעיניי זו החלטה לא חוקית. למרות שזה נכון. בית הדין העליון בארצות הברית.
אז זה בדיוק העניין. אני מקווה שאנחנו לא נגיע לזה פה גם במדינת ישראל. כי זה קרוב מאוד. אז בואי נעזוב את הנושא הכואב הזה, ובואי תספרי לי קצת עלייך. איך הגעת לצילום? כי החיים שלך זה צילום.
הצילום והמצלמה, כמו שאני קוראת להם, זה לא העיסוק שלי, זה לא התחביב שלי, זה גם, זה העיסוק שלי, זה התחביב שלי, זה האוויר לנשימה שלי, והאמת, זו שפת האם שלי. כבר בילדות גיליתי את הצילום, והוא עבורי היה המקום שאפשר לי חיבור פנימה לעצמי, התבוננות בטבע, בריחה מהמקומות הקשים שחוויתי, למקום שאפשר לראות שהדברים יכולים להיות גם אחרת.
מה זאת אומרת בילדות?
בילדות, שהייתי ילדה
בת
קטנה.
בת כמה? מאיפה היה לך מצלמה? מי קנה אז מצלמות לילדים שלהם? זה עוד היה קודק, את זוכרת, עם פילים ופיתוח.
זה היה פילים.
זה לא היה היום האייפון.
זה הייתה מצלמה של אבא שלי, שהייתה... ההורים שלי חשבו שהיא מצלמה מאוד מאוד טובה ויקרה, ואסור לי לגעת חלילה. ופשוט מצאתי את עצמי לוקחת אותה בהיחווה, באסתר, למרות שידעתי שאני הולכת לקבל על זה עונש מטורף. ויוצאת עם זה לטבע, או אפילו לפעמים זה היה בחדר שלי, כשאני כלואה בחדר, ואסור לי לצאת, במקום מאוד 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 נמוך, מסתכל דרך החלון, רואה את העורב על העץ, ופשוט מתבוננת, וחוקרת, ורואה איך תהליכים עובדים, ואיך דברים עובדים אחרת, ואיך העונות משתנות, ואיך העורב רגע בלחץ ורגע בשמחה, ופתאום הוא מקנן, והצופיות שלי שעקבתי אחריהם, מהרגע של החיזור עד הרגע של שהגוזלים עזבו תקן, שנה אחרי שנה. הייתי פשוט גונבת את המצלמה של אבא, מצלמת, והמזל שהם הכפילו את מספר התמונות, אז היו 72 תמונות בפילים, אז לקח זמן עד שהיו מגלים.
איך הם מכפילים? אני לא זוכרת. 36 הכי הרבה לא.
הפורמט של ה-36, זה פילים שנקרא 35 מילימטר, שזה האלכסון של הגודל פריים, ומה שזה עשה במצלמה הזאת, זה פשוט חילק את זה לשתיים. אז כל האיכות הייתה נמוכה יותר, כי הגודל על הפילים היה קטן יותר, אבל היו פי שתיים תמונות. זה אפשר לזה קצת זמן עד שהיו מגלים, כי לפעמים זה היה הכעס על איך גנבתי את המצלמה.
אז את היית יכולה תוך כדי להגדיל את מספר התמונות?
זה מראש היה ככה. לא הייתה אופציה של
אבל,
בחירה.
אבל למה חיפש לראות דברים אחרת? כאילו, מה היה הבעיה באיך שהדברים היו... as is, כמו שהם היו.
הבעיה הייתה גדולה. אף פעם לא הייתי good enough. חטפתי על כל דבר שהוא היה הביטוי שלי, גם אם הוא היה חקירה של ילדה, טעות של ילדה, או אפילו לא טעות. זה כל כך לא טעות. היום אני לא יכולה לקרוא לזה טעות, כי זה לא החוויה שלי מאז בשום מקום.
את לא היית good enough בעינייך, או בעיניהם?
לא הייתי good enough בעיני אמא.
ובעיני אבא?
ההגדרה, לא הייתי good enough, היא לא הייתה הגדרה. ההורים מאוד אהבו. אמא שלי מאוד אהבה אותי. שני ההורים שלי מאוד אהבו אותי. אבל הייתה לאמא את הדרך שלה, שככה דברים צריכים להיות. ככה אני צריכה להתנהל, זה מה שאני צריכה לחשוב, זה מה שאני צריכה לעשות, כי ככה זה.
כי אמא שלך הייתה...
גדלה בחינוך סובייטי.
בחורה מאוד מלומדת.
אמא שלי הייתה גאון.
גאון בראש או גאון בלב? כי יש הרבה סוגים של גאונות.
אמא שלי הייתה גאון בהמון המון המון דברים. היא הייתה גאון בראש, אם זה במתמטיקה, אם זה בשפות, אם זה בכל דבר שהיא נגעה בו, אבל היא בפועל בחיים האלה, שמה את עצמה בצד, לא נתנה לכל המקומות האלה מספיק ביטוי. היא תמיד הייתה הזאת שעשתה וידעה וניהלה את הדברים, אבל אף פעם גם לא קיבלה תמורה הולמת. היא חלמה שאני אגשים את הגאונות שלה, או את מה שאני עבורה הצלחה בחיים, אבל דרך המשקפיים שלה.
מה זה עבורה הצלחה בחיים היה?
אם הייתי הולכת להיות רופאה או עורכת דין, הייתי מאוד מאוד מוצלחת עבורה.
הבנתי. זה סוג של תפיסות שהיא ספגה בילדות. סוג... וזה מה שהיא... זה היה good enough בשבילה.
לגמרי. זה... היא לא אפשרה לי שיהיה לי את הקול שלי. או להביא את הביטוי של דברים שאני אוהבת. כי אם לא ציירתי בדיוק כמו שהיא חשבה שצריך לצייר, ופיגורטיבי כמובן, כל מה שלא פיגורטיבי לא היה אומנות עבורה.
פיגורטיבי הכוונה? צורות, ברורות.
מדויק ריאליסטי.
שמבינים מה ציירת.
בדיוק. זה ציור.
אוקיי.
אז אני לא ציירתי.
עזרת לה.
וחוש הקצב שלי לא הלם את מה שהיא חשבה, או שזייפתי באיזשהו שיר, ולכן מוזיקלית אני לא שרה. אני כבר כן, אני גם לא מזייפת כשאני שרה, אני מגלה אחרי הרבה מאוד שנים. ולכן גם לא זזתי ולא רקדתי, אני קוראת לזה עד גיל 40, אבל בפועל רק בגיל 50 באמת התחלתי לרקוד, וחלק זה עם תהליכים שאני מעבירה ביחד עם שותפה. לזה אני נותן את הזכות הכי גדולה לאחד השחרורים הגדולים של לגלות את התנועה ואת הגוף וכמה אנחנו מקבלים עוד מידע על עצמנו דרך האפשור הזה.
זאת אומרת שכשאת היית ילדה בעצם הלכת לחפש משהו שלא היה בנמצא, שהרגשת שהוא קיים, שהרגשת שהוא שם, אבל... הוא לא היה בתפריט, כמו שאומרים. היית צריכה לחפש אותו במסעדות אחרות.
הגדרה מעניינת. אהבתי, אני מאמצת. כן, הרבה פעמים זה קרה כי הייתי צריכה להקשיב לעצמי, ובמקום הטבעי של בית, או במקום המגונן, כשאת באה להורה שלך ומשתפת, ואת מקבלת, זה השטויות שלך. זה לא קיים, זה לא יכול להיות, לא חושבים ככה, לא אומרים ככה, לא מתנהגים ככה.
אבל תגידי לי, לא יודעת אם את זוכרת, אבל לפני החוויות האלה, לא חוויות, ההתייחסות הזאת של אמא שלך, איך את הרגשת? את הרגשת שווה מספיק? הרגשת טוב עם עצמך עד שהיא קלקלה את זה? או שזה מלכתחילה... לא היה או שאת לא זוכרת?
אני לא יודעת להגיד מתי זה התקלקל. כי גם בסיום התהליכים עם אמא שנפרדה מאיתנו לפני 5 וקצת שנים, שם הייתי הכי בעולם. שם היא גילתה לי שכל הזמן הייתי הכי בעולם, רק שהיא לא ידעה לבטא את זה. אז אמא שלי נתנה המון אהבה. זה לא שלא הייתה לי אהבה. זה לא שלא היה לי חיבוק, אבל היה שם משהו שאני צריכה להתנהל כמו שהיא רוצה, או כמו שהיא מטווה לי את הדרך, וכשאני לא, אני מאכזבת, ואני פוגעת, ואני לא בסדר, וחטפתי מכות. וזה מאוד מבלבל ומאוד מטלטל, כי אני הרגשתי אהובה בהרבה מאוד חלקים, והייתה לי גם את סבתא, שהיא הייתה הדוגמה, המקור, והנקודת הזדהות הכי גדולה שלי, כל חיי, שהיא הייתה החיבוק האמיתי והאהבה הנקייה שלא תלויה בדבר, ובשבילה תמיד הייתי אחי.
אז היה לך דוגמה של איך את צריכה להתייחס לעצמך, כמו שסבתא התייחסה אלייך.
כן, ומצד שני סבתא הייתה בביטול עצמי טוטלי. היא הייתה הדוגמה של טוב לב הכי גדול שאני מכירה, אבל הביטול העצמי הכי גדול שאני מכירה, בו זמנית.
אוקיי, אז את שוב קיבלת מסרים סותרים כל הזמן.
מאוד.
טוב, אז לפני שאנחנו נתקדם ונראה איך הצילום לקח אותך להבראה כל פעם, בואי נשמע שיר שבחרת, אם את רוצה להגיד עליו משהו. תודה, בביצוע של חגית יאסו. או יאסו, איך אומרים?
חגית יאסו, כן. בחרתי וואו, זה מדהים שבחרת אותו כשיר הראשון. זה שיר של הראשונה, אני הקלטתי גם את עצמי שרה, ביחד עם הבת שלי. שרנו אותו כמתנת יום הולדת לבת זוג שלי. פעם ראשונה שאני שרה ומקליטה. והמילים שלו כל כך נוגעות, כי כשאנחנו מסכימים, מסכימות להתבונן ולראות את כל הטוב שיש, להוקיר אותו, כבר טוב לנו. רק לראות השמש זרחה בשבילנו היום, הפרח בגינה שלי פרח במיוחד לפני שיצאתי, שאני אוכל להתרגש ולבוא לפה איזה יופי. להגיד תודה על הדברים הכל כך משמעותיים ולחיות יותר טוב.
אז תודה. חגית יעשו.
בכל העולם יש אהבה, בכל אדם קיים הרגש, אבל כמוך לאף אחד את יחידה, בכל שנייה
ותדליק. חזרנו.
נכון, רק שתדעי שזה לא קשור.
אה, זה לא קשור?
לא, זאת אומרת,
אני חשבתי שרק שזה דולק שומעים אותי.
אז אם אני עושה לך סימן עם היד, זה אומר שגם אם זה סגור, אוקיי, את יכולה להמשיך לדבר, כל עוד שאת שומעת את עצמך באוזניות. אלה היו 30 שניות על שידור באולפן רדיו.
אז סבבה. אינפורמציה, אני אוהבת אינפורמציה, אני אוהבת את הראש.
חשוב.
טוב, אז תגידי. את לקחת את המצלמה לכיוון של ריפוי, וגם אחר כך התמחית בזה והתחלתי עם הוויז'ואל לעסקים ופוטותרפיה. בואי תספרי קצת איך המצלמה מייצרת את הריפוי.
אני רגע אתחיל בילדות ככה בנגיעה קצרצרה, כי זה לגמרי מחבר. בילדות הייתי בורחת לטבע, עם המצלמה. והמצלמה עזרה לי לחפש עוד דברים מעבר למה שהעיניים שלי ראו באותו רגע, למרות שחיפשתי בכל מיני זוויות. החושים שלנו אני קוראת להם הגבלת החושים שלנו. כי אם הראייה שלי הייתה אבסולודית, עזבית המשקפיים, שזה כבר משהו אחר, הייתי רואה 360 והרבה הרבה מעבר לזה. והיום אני רואה הרבה מעבר לזווית ראייה, ועל זה אני מתאמנת כבר מאז. להתאמן על לראות יותר, כי מספיק שנזוז צעד אחד קטן, פצפון, הצידה, למעלה, למטה, וכל התמונה משתנה. אבל לא רק התמונה שאני מצלמת, התמונה בחיים. אם אנחנו נסכים לצאת רגע מתוך האמונות שלנו, מתוך הזווית ראייה שלנו, שלכולנו היא אותה זווית ראייה, למנכ"לים מאוד מאוד מצליחים, ולאישה שעובדת בקופה בסופר. זו אותה זווית ראייה. אלא אם כן, הרחבנו אותה. והכל משתנה.
זה היה בדיוק העניין של מחשבה יוצרת מציאות. שאת יכולה בשנייה, אפילו לא שנייה, כי המחשבה עובדת הרבה יותר מהר ממהירות האור. היא מחשבה קוונטית. היא לא מוגבלת בחומר. ומספיק שמשהו, יש איזו קפיצה קוונטית ומשהו בתפיסה שלך את המציאות משתנה, כאילו את עצמך ביחס למציאות משתנה, אז גם הרגשה שלך משתנה, וגם המציאות שלך משתנה, כי את בעצם עברת מנתיב אחד של תפיסה מסוימת לנתיב אחר של תפיסה אחרת, ובכל נתיב יש לך הזדמנויות אחרות, ואנשים מתנהגים אחרת, ואופציות חדשות. וזה בשנייה קורה, כאילו לא צריך לעשות טיפול פסיכולוגי של 10 שנים, למרות שהוא יכול לעזור בהחלט.
מאוד מאוד יכול לעזור. ולפעמים הדרך הקטנה הזאת עוזרת לעשות את הפריצות דרך הכי גדולות, כי הם פשוט פותחות המיינד. אנחנו לא עובדים דרך המיינד.
המוח, כן.
לא דרך המוח. זה לא הניתוח. אני לא מגיעה להרחיב את התודעה, או להרחיב את הזווית ראייה, או לעשות זום אין או זום אאוט, או כל מיני טכניקות אחרות שקשורות גם לצילום וגם להתבוננות וגם לחיים. אני לא עושה את זה ממקום של בואי נחשוב רגע, אולי אני רוצה לשנות את החיים שלי, הדימוי גוף שלי הוא כזה וכזה, כי בשיח הזה בעצם הרבה פעמים קמה חומה של אותה אישה, או לפעמים זה גם גברים שמולי, שפתאום הן נסגרות.
כי זה נורא מצמצם.
זה מצמצם.
זה מצמצם, זה סוגר, זה מכניס אותנו למסגרת, לאיזה ריבוע, ואי אפשר לצאת מזה. והמוח שלנו מכיר את מה שהוא שמע מאז ומעולם, את התפיסות של ההורים שלנו, ואת התפיסות של החברים שלנו, ושל בני הזוג שלנו.
ואז הוא נלחם, רגע, רגע, אל תררו לי את המקום הבטוח הזה. איך אפשר לשנות שם את המקום? ברגע שאני עובדת עם הפוטותרפיה, או עם תנועה, או עם כלים נוספים שאני משתמשת בהם, שזה יכול להיות כתיבה, המון המון כלים וחומר, חומרים שונים בתוך התהליך, והכל עובר גם דרך צילום ועיבוד והתבוננות וחקירה אחר כך, פתאום המילים מיותרות. פתאום התובנות מגיעות, וזה עולה ממנה, והשינוי קורה בכלילות ובפשטות.
זה פשוט עובר מרמת המחשבה לרמת הידיעה. כאילו, אולי אפשר להשתמש בפוטותרפיה בשביל ליצור איזשהו חיבור בין המדע לבין התודעה. כי בסוף המדע, כמו כל אמונה, המדענים מאמינים במדע, הדתיים מאמינים באלוהים, וכל אחד נעול באיזושהי תפיסה שדיברנו עליה, על המסגרת הזאת, שכל אחד נעול בה. אבל בסוף הכל מתחבר. כאילו בסוף הכל הוא אחד. איך אנחנו מצליחים באמצעות הדבר הלא מוגדר הזה שאת לא מגדירה אותו, לייצר חיבור ושינוי של הוויה?
אני יותר מאשמח להשתתף במחקר כזה. יש לי הרבה דברים שהייתי רוצה לבחון אותם מדעית, למדוד אותם, כי אני רואה את זה. אני רואה את התוצאות בפועל, אני רואה את הקפיצות האלה שלפעמים זה כמו תנועה קטנה, שלא הייתה כמעט תנועה, והכל משתנה מן הקצה לקצה.
אז בואי תספרי לי, תני לנו דוגמה, שאנשים יבינו למה את מתכוונת.
דוגמה. אני אתן דוגמה של דימוי גוף. התלבטתי לרגע, כאילו יש לי שני סיפורים שעלו לי מיד.
כן, כי אני רוצה שנדבר על דימוי גוף. זה אחד הנושאים שאני רוצה שנדבר עליהם. אז דווקא זה דוגמה טובה.
מצוין. בכלל, דימוי עצמי
זה אחד הדברים שיש בו המון 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 עבודה לכולנו. גם למי שמצטיירת או מצטייר עם המון ביטחון ובלי דימוי. בלי בעיית דימוי כלשהי.
אבל גם הרבה אנשים שמצטיירים בביטחון, יש להם בעיה של דימוי.
חוץ מההפוכים. אוקיי, חוץ מזה שזה בא לחפות על הבעיה של הדימוי, אבל לכולנו יש שם איזשהו אישו. כולנו, יש לנו שם בילד או בילדה הפנימית איזשהו משהו שמפעיל אותנו שם ברמה של הדימוי העצמי. ויש לי סיפור על ילדה בת 21. יפה יפייה, אחת היפות שפגשתי. חכמה, אינטליגנטית, מוכשרת, מקסימה, ערכית מאוד, שקיבלה אותי מתנת יום הולדת. לשמחתי, היום זה לשמחתי, כאילו, הרבה יותר אחרי שהבנתי את הצורך. והייתה לנו פגישה בבית קפה, שהייתי עושה שם את כל הפגישות שלי באותה תקופה, רק כדי לראות שהיא מוכנה לקבל את המתנה מאמא ואבא.
מה זה בעצם המתנה שלך? מה את בעצם נותנת? מתנה.
ההורים שלה...
התהליך הזה.
התהליך. כן. ההורים שלה נתנו לה מתנת יום הולדת 21.
אז לפני
הם קראו לזה צילומים.
אז לפני שתספרי, רק תתני את הדוגמה, רק תספרי לנו שנבין מה זה התהליך הזה שאת, כאילו, כמה מפגשים, כמה זמן.
התהליך הוא משתנה. זאת אומרת, יש לי כל מיני תהליכים שמותאמים באמת לאותה אישה שמגיעה.
את מתאימה את התהליך
אני מתאימה את התהליך
ללקוחה.
יש תהליכים שהם, יש את המבנה, והוא תמיד מותאם, כל מפגש מאוד מותאם למה שעולה בתהליך. יש יותר קצרים, יש יותר ארוכים, ויש אנשים שמגיעים לנגיעה, ואפילו לא, היא לא ידעה שהיא באה לתהליך. היא קיבלה מתנת יום הולדת, היא קיבלה מתנת יום הולדת צילומים, וכשאימא הבינה שזה לא רק צילומים, אמרה לי, אוי, אני מטפלת באומנות, זה כל כך מושלם למצב של הבת שלי, חשבתי שזה רק יעצים אותה. אמרתי לה, זה יעצים אותה, אבל המטרה שלי היא לגעת שם, שהיא תזהה את החוזקות שלה, ותזהה את מה היא מביאה, וניקח את המקום הזה, ונביא אותו, ונגדיל אותו, כי מה שעלה שם באותה פגישה היה כואב מאוד בתחושה. הגענו לפגישה...
זה מאוד מוכר לך.
כן, זה מאוד מאוד מוכר לי. אני יכולתי להזדהות איתה. ואני של פעם, יכולתי להזדהות איתה, כי ידעתי שיש בי המון 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 דברים. הפידבקים גם מהסביבה, מהחברים, מהחברות היו נהדרים, אבל התחושה, וזה בא לידי ביטוי בחוסר ביטחון עצמי, שהיה מאוד אופייני. מאוד אופייני, ולפעמים הוא עוד עולה. זה לא שזה משתנה, אבל יש לנו את הכלים להתבונן ולהחליט איך אני נוהגת בכל נקודת זמן. כי בלה של פעם, מזמן, 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 אם היית נותנת לה להתראיין ברדיו, יש סיכוי שלא, לא, אני לא. לא, לא, אני מספר שתיים.
אין לי מה להגיד, אני לא יודע מה לומר.
אין לי מה להגיד, אין לי מה לתת. לא, זה לא אני. זה להרים פרויקטים ענקיים, וזה לא משנה מה הגודל שלהם, אבל אני המספר שתיים. אני לא יוביל, אני לא יהיה זאת שיוזמת את הפרויקט. ועם זאת נלחמתי במקומות האלה, כי גם כילדה...
היו לך כל הזמן רעיונות.
היו לי המון רעיונות. אני הדרכתי טיולים בחוגי סיור של החברה להגנת הטבע, במקומות שבהתחלה היה אסור לי לצאת לטיולים, של לקבל אישור מאימא לצאת לטיולים, כל פעם היה סגה רצינית עם המון המון מכבשים של שכנוע ובכי, והרבה פעמים היא לא הסכימה. ונלחמתי, נלחמתי, ולא היה לי קול, לא היה לי קול בכלל. איך שהייתי עולה לטיול ומתחילה דרך, גם היה פיזית נעלם לי הקול, אבל הדרכתי טיולים מגיל 16, לא ויתרתי. נלחמתי במקום של ה... רגע, אני פה, ואני רוצה להגיד.
ידעת שזה מה שאת רוצה.
אני לא יכולה לוותר על עצמי, זה היה לוותר על עצמי.
אז בואי נחזור לדוגמה של...
אז נחזור לדוגמה של הילדה המדהימה הזאת. אז נפגשנו בבית קפה, הגיעה רבע שעה לפניי עם אימא שלה, והיא הקדימה, ואז האימא פינתה. ובסוף המפגש שלנו, באו אליי האנשים שעובדים בבית הקפה, שבאמת מעולם לא דיברו איתי על הלקוחות שלי ועל הפגישות שלי, היינו, הם גם היו לקוחות שלי והם היו חברים, אמרו לי, אנחנו חייבים לשאול שאלה, כי היה פה משהו שמאוד נגע בנו. ורצינו להבין. היה נראה הכל, מהרגע שהגיע לבית קפה, עד רבע שעה אחרי שאתם התחלתם, זאת אומרת, חצי שעה מהנוכחות שלה בבית הקפה, היה נראה שהיא מתחבא מתחת לשולחן, למרות שפיזית ישבה, ישבה מולי, אבל הוא רוגש כאילו מתחבאת מתחת לשולחן, ומשהו קרה אחר כך. אז קודם כל, ברכתי אותם שהם העירו את תשומת ליבי, כי אני הייתי כל כך עסוקה, שאת זה לא ראיתי. ראיתי את השינוי, אבל לא ברמה כל כך קיצונית.
תראה, את לא יכולת לראות מהמקום שאת היית. זה מישהו שהוא בחוץ יכול לראות את הדברים האלה. כאילו, פתאום הבן אדם מביא את עצמו, לא סתם אנחנו מדברים על עצמי, עוצמה, זה פעילו, זה, בן אדם הופך להיות משהו אחר. כאילו, הוא מתנפח, הוא מזדקף, הוא... יהו.
אני הייתי ממוקדת מטרה ברצון שלי שהיא תסכים לקבל את התהליך כדי שאפשר יהיה לגעת שם, כשמה שקרה שם באמת נגע ואפשר את התהליך ולקבל את הפידבק בנקודה הזאת, זה היה להבין שיש שם משהו טוב, שיש לי אופציה לעבוד איתה עוד לפני שבאמת התחלתי לעבוד איתה. אז היה תהליך, המתנה הייתה תהליך אחד, קצר, לא מתמשך.
פגישה, שניים, שלושה.
פגישה אחת שקצת העמקנו אותה.
שתיים, שלוש, נורא והיום.
זה היה פגישה לפני, ואת התהליך עצמו, ואת ההמשך עשינו בלי פגישה, כשאני באמת היום לא מאפשרת בלי ה...
תודה. היום אני לא מאפשרת בלי התהליך של האחרי זמן, למרות שהיא קיבלה את השיעורים, והמשכנו אותם במרחק, בלי להיפגש, בלי לקחת את זה כעבודה, כי היה לי מאוד מאוד חשוב שתסיים את החלק הזה ותפנים אותו, ותיצור את השינוי, לא רק שהייתה לה חוויה נהדרת. עכשיו, הגיעה לצילומים, וראיתי את הקושי, וראיתי איך כל הפחדים עולים, והיא לא יכלה לזוז, והיא רעדה. והיא התחלה להרגיע, ולנשום, ולפתוח קלפים של מה אני מרגישה, עם מה הגעתי עכשיו. ומה הייתי רוצה בסוף התהליך? מה הייתי רוצה שיהיה פה? וכמובן עם מרחב שמאפשר לה כל מה שהיא בוחרת. לא מתאים לך משהו שקורה. אנחנו משנות כיוון. אנחנו ביחד. לשמוע את האבא אומר שסוף סוף הבת שלו אישה. היא הוציאה את הנשיות שלה ואת היופי שלה, והיה לה טלטלים יפהפיים שהיא הסתירה בלהרטיב ולהדק אותם, שלא יראו לא את השיער ולא את הטלטלים. כמובן שבמהלך הצילומים היה גם שיער פזור ומטולטל ואיפור ואישה, ונכנסנו להרגיש איפה היא מרגישה בנוח ומה נכון לה ואיך. ואבא שומר ש... סוף סוף רואה את הבת שלו, מביאה את החוזקות שלה החוצה. מביאה את החוזקות שלה החוצה, ומביאה את הביטוי שלה לעולם, ויוצאת עם חברים, ומעיזה, ומביאה חברים הביתה. וזה מרגש, וזה היה מפגש אחד.
מפגש אחד של שיחה וצילום.
ומפגש אחד של שלוש שעות תהליך.
כן.
שלאחר מכן, כשהיא קיבלה את התמונות, שזה משהו שאני עושה גם עם הלקוחות העסקיים שלי, אני נותנת לכולם איזושהי משימה בבחירה של התמונות, שמתוכם הם עוברים תהליך עם עצמם, ומתאהבים בעצמם.
כי זה נורא קשה, אנשים לא אוהבים. זה הדבר הכי קשה, זה לעמוד מול קהל, לעמוד מול מצלמה, זה אחד הפחדים הכי גדולים של האנושות. ואנשים נורא קשה להם להסתכל על עצמם בתמונות. אני זוכרת ש... אני זוכרת כמה לי היה קשה לשמוע את עצמי מדברת, כאילו לא זיהיתי את הקול שלי, ובטח לא היה לי קשה לראות את עצמי במצלמה. עד היום אני לא רואה מה שאני מצלמת ועושה.
רוב האנשים רואים את הפגמים של עצמם. זאת אומרת, כשהם מסתכלים על תמונה, בניגוד להתבוננות במראה, הם רואים רק את הפגמים. הם יחפשו את הפגמים, ואם הם יעברו איזשהו תהליך עם התמונות שלהם, לפני שהם בוחרים אותם, לפני שכל הביקורתיות והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בראש עולים, תעברו איזשהו תהליך עם התמונות לפני, פתאום מתאהבים בעצמם.
אבל אני הכי אוהבת את האנשים שבאים ואומרים לי, אני לא פוטוגנית, יופי, יום צילום מלא, מתנה למי שימצא את הגן של הפוטוגניות, הוא לא קיים, כשאנחנו מסכימות להיות חשופות, וחשופות זה לא עירומות.
עם עצמנו,
להביא את הביטוי של עצמנו, כי אנחנו סומכות על מי שעומד שם הצד השני של המצלמה, שהוא בעיניים טובות, ומה שלא פשוט ילך ויעלם ולא יהיה, כשאנחנו מצליחות להביא את הביטוי הכי אותנטי שלנו, אנחנו מדהימות, כולם.
וגם זה משהו שנורא קל להתאהב בו, בסופו של דבר. כי כל אחת וכל אחד יש לו איזשהו משהו ייחודי, וזה התפקיד שלו להביא אותו לעולם. כי אחרת הוא יהיה אגואיסט, כאילו לשמור את הדבר הייחודי הזה לעצמו, זה הדבר הכי אגואיסטי שיכול להיות.
אין לנו זכות.
לגמרי
לא. אין לנו זכות לא להביא את המתנה שלנו לעולם.
אנחנו פה כי אנחנו אמורות ואמורים להביא את זה לעולם, ולהביא את זה לידי ביטוי.
אז בתהליך הזה, שהוא קצת שם את המיין שלנו שוב בצד, התהליכים שלי מאוד עוקפי מיינד.
אני דווקא הקשבתי למה שאמרת על התהליך לפני שאת מקבלת את התמונות, שמאפשרת לך לראות את התמונות בראייה אחרת, בתודעה אחרת, בהוויה אחרת, שזה משהו שכאילו אני אשמח קצת שתספרי לי עליו, אבל לפני זה אנחנו נעבור לשיר השני שבחרת, לאפרת גוש, לראות את האור. את רוצה להגיד לי למה? דווקא? יש לפרט גוש המון שירים פמיניסטיים שאני אוהבת.
לראות את האור. זה הבחירה שלי תמיד. אני מציירת באור, מצלמת באהבה, זה הסלוגן שלי. מבחינתי לראות אור, העבודה שלי היא לראות אור. האהבה שלי היא לראות אור. אני יכולה להיות בשיחה עם אנשים והם לא רואים את מה שמסביבם, ואני רואה את האור שעובר דרך הלב ומוביל את כל הרכות והיופי והרגש. וזה גם בחיים, זה לא רק בראייה, זה בכל דבר, בכל מקום שאנחנו נראה אור, יהיה אור, ואנחנו נוכל להגדיל אותו ולהביא הרבה טוב לעולם הזה.
אז לראות את האור.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
זה אני. אז לפני שנמשיך, בוא תנסי להסביר לי בכמה מילים, איך את גורמת לאנשים להסתכל אחרת על התמונות של עצמם?
ההנחיות שלי לצפייה בתמונות כשמקבלים אותם, זה לצפות בהם ברצף מהר. טק, 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 בלי לעצור, בלי לחשוב, בלי ביקורת, רק לראות, להפעיל עיניים. רק עיניים. בום. חוש. ניתוק מהמוח. לראות את כולם ברצף ולעשות הפסקה. כמה הפסקה? כל אחד ואחד, מה שהיא צריך, הוא צריך או היא צריכה. יש כאלה שיצטרכו לעזוב את זה ליום יומיים. יש כאלה ש... די, אני חייבת לראות שוב, אז תעשו 5 דקות הפסקה. ולחזור על זה שוב באותה שיטה. רק אחרי 3-4 פעמים שצופים, בלי ביקורת. מתרגלים להתבונן בעצמנו, כי זה חלק מהדברים שאנחנו לא מורגלות בהם. אנחנו לא מורגלות להתבונן בעצמנו ולהגיד, איזה יפה אני. או איזה יופי, חינכו אותנו שזה לא בסדר.
את פשוט לוקחת את האנשים ומעבירה אותם מהמימד הקוונטי, מהמימד הלינארי, שאתה רואה את הכל אחד אחד, מפענח, משתמש במוח, מתרגם בכל ה... בכל הנתיבים העצביים שכבר בנינו מהרגע שנולדנו ועד היום, 50 ולא יודעת כמה שנה, פשוט לוקחת אותם לממד ההווייתי, הקוונטי, שבשנייה, כאילו לא, אפילו לא חושב, לא כלום, ומכניס את זה במימד אחר, ברמה אחרת לתודעה.
לגמרי.
אני חושבת שזה עושה נס. אם אנחנו היינו יכולים להתנתק מהקיבוע הזה בחומר, הקיבוע הזה של התפיסות שלנו והדעות הקדומות והסטריאוטיפים, היינו יכולים להיות
אנחנו
סיפורים חופשיים, כאילו, כי אנחנו באמת אנשים שלמים, ויש בתוכנו כל כך הרבה איכויות, ואני בטוחה שכל אחד ואחד יודעים שבסיטואציות מסוימות, יש בהם הרבה יותר ממה שמצליחים להביא בפועל, כאילו במציאות, כשמישהו תוקף אותך, או שמישהו מתנגד לך, או מבקר אותך, נורא קשה להביא את הדבר הזה, כי פתאום אתה מתכווץ, אבל כשאתה מחובר לתוך הדבר הזה, אז אתה יכול תמיד להביא את מה שאתה רוצה להגיד, ולא להגיד אחר כך, הייתי צריך להגיד ככה, הייתי צריך להגיד ככה, כי אחר כך במחשבות שהן עובדות על הרובד הקוונטי, פתאום הכל פתוח והכל נורא רחב, ונקודת המבט נורא מתפשטת ואין לה גבולות, והכל נמצא שם. אז... אני חושבת שדרך התהליך שלך, את פשוט מחברת את האנשים גם לרובד ההווייתי, הקוונטי, ומאפשרת להם להביא את עצמם בקטע השלם.
הם מתאהבים בעצמם.
שזה מה שצריך.
כשנכנסים לסבב של הלבחור, רובם לא מחכים אפילו ל3-4 פעמים, כן? זה הנחיה, חלקם עושים את זה פחות, אבל התגובות מכולם הן אותן תגובות. וואו, כמה תמונות, אני אוהבת את כל התמונות, איך אני בוחרת מזה משהו. אני לא פוטוגנית, אני לא יוצאת אף פעם טוב בתמונות, זה הייתה ההתחלה. פשוט יש אפשרות לראות באמת, להבין, להכיר,
לא לראות
להכיל.
את לראות... הפנים ואת הקמטים לא. ואת הנמשים ואת הנקודות, אלא לראות את
ההוויה.
הוויה.
זה ממש את
ההוויה. המלא, השלם.
ולעסקים, יש לי איזושהי הבטחה, שאמרו לי שאני אמיצה, אבל אני, בזכות התהליכים, אני ממשיכה להיות אמיצה ולהגיד אותה. אני טוענת שתמונה טובה לעסק שווה כסף בחשבון. כי 1,000 מילים זה לא מספיק, ו3 מיליון מילים לא יחזירו לנו לקוח שברח מהפספוס.
אומרים שאין כמו רושם ראשוני, ורושם ראשוני אומרים שזה 3 שניות, אבל זה הרבה פחות.
ברור. ותמונה טובה היא מגנט, אם זה לאו דווקא כלכלי, אבל היא מגנט, כי היא ממגנטת את הרגש ואת ההוויה של כל מי שזה מתאים לו, מי שזה מהדהד לו.
כי כל אחד, גם האנשים... כאילו כל האנשים עובדים בשני הרבדים, גם ברובד של הפיזי, העיניים, המחשבה, השכל, אבל גם ברובד האנרגטי. ונשמה מזהה נשמה. כאילו אם אתה רואה בן אדם שהוא לא שלם, והוא מציג, והוא לא כברו, אין תוכו כברו, אז אתה לא מרגיש חיבור אותנטי, וכשאתה רואה את הבן אדם, כשהוא אותנטי, ושהוא מלא, ושהוא מציג את עצמו, גם על הרובד הפיזי, וגם על הרובד האנרגטי, אז גם החלק שלך, כבן אדם, כצד ג' שלם, שבנוי משני רבדים, יכול להתחבר. אתה לא מרגיש שזה זיוף, או איזושהי פסדה.
ממש, ממש ככה.
יש הסבר לכל מה שאת אומרת.
כן, יש פה חקירה של 52 שנה על החיים שלי, ומעבר לזה של כמעט 30 שנה כעצמאית.
תגידי, אבל מה למדת?
למדתי צילום.
רק צילום?
לא למדתי רק צילום, למדתי עוד דברים. למדתי 4 שנים צילום במה שנקרא פעם ויצו חיפה, המכללה לעיצוב חיפה, שזה עד היום בית. בלב, והשראה ממורים שלי, שהם חברים שלי, שעם חלקם אפילו אני מעבירה סדנאות וקורסים. למדתי כבר שם תעודת הוראה, ששם לקחתי המון קורסים בטיפול, בפסיכולוגיה, בכל הדברים האחרים.
נפש האדם.
נפש האדם, לא ידעתי מה הסיפור. סליחה. למדתי הרבה מאוד קורסים של טיפול, אם זה טיפול אנרגטי ותודעה, הרבה מאוד קורסים בטיפול ותרפיה, ואני מטפלת במגוון טכניקות שאני כבר לא מטפלת בשום דבר חוץ מ בתוך התהליכים שלי. לפעמים כשמישהו צריך עזרה ראשונה במשהו אחר, אז כמובן שיהיה גם טיפול אחר. למדתי לאחרונה אורתופדיה רגשית עם גלעד שמרון. מי שלא מכיר את זה, מזמינה להכניס את זה לחיים שלו, כי זה שוב המקום הזה שמחבר אותנו בין התודעה והרגש לגוף ולמה שקורה לנו בחיים.
למה אורתופדיה? למה הוא מגדיר את זה כאורתופדיה רגשית?
כי זה כמו אורתופדיה על הרגש, זה כל איבר בגוף, כל כאב, מה, על מה הוא יושב בנפש, בנשמה, בתודעה.
רגשי.
סוג של
חיבור.
זה גם עיסוי, כי גלעד הגיע ממקום של גוף, וגם היום הוא בעניין של גוף, אבל יש לו את הרבדים היותר עמוקים של זה. כי אם עולה לי כאב במקום מסוים, בצד מסוים של הגוף ימין או שמאל, ואני מבינה על מה זה יושב, כבר אפשר לייצר שינוי רק בתודעה, רק בלהבין, עוד לפני שקיבלתי שם טיפול פיזי.
אוקיי, אז זה חיבור בין הרגש לבין ה איברים בגוף, בסופו של דבר, כי האורתופדיה מדברת על על האיברים
הוא ממש הסקירה של כל האיברים בגוף, עם כל מיני פתולוגיות ותובנות על מה זה יושב ותהליכים, וגם חיבורים בין כל מיני איברים יחד, מה שנקרא רכבות.
טוב, נעזוב את האורתופדיה רגשית.
כן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, כאילו בלי כאילו. מה יקרה אם נשים תאהבנה את עצמם, יהיה להם ביטחון, והם יסתובבו שלמות ומלאות בעולם?
איזה עולם יפה יהיה לנו. העולם הזה יהיה יפהיפה, כי יש בנשים כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה יופי, ואני אומרת את זה על כל אישה. כל אישה שאני פוגשת, ואני פוגשת הרבה נשים מכל מיני סוגים, בכל מיני מקומות בחיים שלהם, אם זה בתפקידי מפתח, ואם זה בהתמודדויות הכי קשות ובלתי אפשריות, אם זה במעגל האלימות, אם זה במעגל הזנות, אם זה נשים שמתמודדות עם סרטן, כולן, 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 יש להם כל כך הרבה מתנות להביא לעולם, הן כל כך מדהימות. ואם הם ידעו את זה והסתובבו ככה בעולם, זה הדרך שלנו להפוך את העולם הזה לעולם יותר טוב. בלי לסמוך על ממשלות, או כל גורם חיצוני גדול אחר, בלי להעביר את האחריות למקומות אחרים. השינוי שאנחנו יכולים לייצר בעולם, זה בעצמנו. לקחת אחריות לחיות את החיים הכי טובים, ולהביא את עצמנו בביטוי הכי מלא בעולם הזה.
וזה מאוד נכון לגבי כל דבר, גם אם אנחנו מסתכלות על הקורונה, ואם אנחנו מסתכלות על יוקר המחיה, בסוף יוקר המחיה והקורונה תלויים בנו. אם אנחנו נשנה את הדרך שלנו, גם הקורונה תשתנה, וגם יוקר המחיה ישתנה, ויש לנו אפשרות לשנות את הכיוון שהעולם הולך בו, כי אנחנו חלק ממנו. ואנחנו חיים בטנגו, כאילו צעד, אנחנו צעד היקום, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כל הזמן, בתגובה ומגיב, בסיבה ותוצאה, וכל מה שאנחנו עושות ועושים, מתבטא בחוץ, ואם אנחנו נשנה דרכנו, גם המציאות שלנו תשתנה.
אין הבדל בין הפנים לחוץ. יש את הפנים, לעבוד על הפנים, נוציא אותו החוצה, והוא יהדהד.
החוץ הוא באמת שיקוף של הפנים.
זה...
כן. למי יש אינטרס שזה לא יקרה? שנשים יסתובבו ויתרפו את העולם? חושבת שזה נובע מאינטרסים?
אני בטוחה, כמו כל דבר. לצערי, המון המון החלטות בעולם נלקחות, סליחה, כל ההחלטות שנלקחות מאינטרס כזה או אחר. ברור שיש אינטרס כזה. אחרת אני לא יכולה להסביר את זה, איך יכול להיות שמשהו שפוגע מוגדר כחוק, ראה ערך תחילת שיחתנו היום.
נכון.
ועוד הרבה מקומות כאלה. זה רק מקום שמפחד מהמקום הטוב.
או שאנחנו חוזרות לשיחתנו בהתחלה, לאימא שלך למשל, זה לא שמפחד, זה לא רואה את קיומו של המקום הזה. אולי הראייה שלו מצומצמת, והוא לא מסוגל לראות את הדברים בפרספקטיבה יותר רחבה. הוא לא יכול להבין את העובדה של בן אדם, יש עוד רובד שהוא חלק מהמציאות שלנו פה בחומר.
לדעתי יש שם פחד, מה יקרה כשיש אוצר כל כך גדול שיבוא לידי ביטוי, מה זה אומר על... עליהם. יש מקומות כאלה שאפשר לראות את זה.
ודווקא, את יודעת, דווקא אלה שמחליטים את ההחלטות, בית משפט עליון, שמרני ודתי, מאמין באלוהים, מאמין באיזה כוח אחר. הרי כתוב בספר בראשית, פסוק בפרק שני, שנפח נשמה בצלמות, אז יש נשמה ויש, אז לכל בן אדם יש ייעוד, לכל בן אדם יש נשמה, לכל בן אדם יש את הדרך שלו. אז למה רק לגברים?
שאלה טובה. כי ככה הרגילו את העולם פעם.
כן, כי זה התפיסות שלנו, זה התפיסות מיינקות, וזה מה שאני אומרת כל הזמן, שאם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו צריכים לשנות את הדברים מגיל לידה.
וגם נשים, ש... גם במקומות האלה, שעדיין מאוד מאוד העולם הגברי, במקומות שנשים... חוזרות לשבט הנשי, חוזרות למקום של לתת כוח אחת לשנייה, זה אחד המקומות שיכולים לעשות שינוי מאוד מאוד גדול. כל המקומות של... שהרבה פעמים גברים שואלים אותי, למה סדנה רק לנשים? כי זה שונה. ברגע שנכנס שם תדר אחר, התדר משתנה בשינוי שאפשר ליצור כרגע, במקום שעדיין צריך את השבט הנשי המעצים. אני רוצה להיות בימים שכל דבר יוכל להיות ביחד כשוויון.
אז גם אני, ויש לנו שתי דקות. אז אני רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת קטנטנה, תעני לי בקצרה. מה את אומרת היום על המצב שכל אישה מוזרקת, וכל אישה נמתחת, וכל אישה מנותחת, וכולם עושות את הפוזות הזאת עם השפתיים למצלמה, כשהן באות אלייך וכולם נראות אותו דבר? איך את לוקחת אותה משם למקום הייחודי? כאילו, למה אתם צריכות כולכן להיראות אותו דבר? בשם השם. מדוע?
כמו שאת רואה, אני לא מאופרת. אני לא מנותחת. הרווחתי כל כמת וכל כאב. ואני חושבת שהם יפים. ואני בעצמי עברתי גם לצד השני של המצלמה. אני מצלמת את עצמי, אני שמה את עצמי בפרונט. לכבוד יום הולדת 52 עשיתי פרויקט של פוטותרפיה שלי עם תמונות ושילובים בדרך אומנותית שמבטא אותי as is, ודיברתי את הכאב ודיברתי את הנוכחות, ואני חושבת שזה כל כך יפה. ואני גם לא עושה להם פוטושופ על כל הדברים האלה. זה חלק ממה שאני מביאה.
את מרשה להם להצטלם כך?
אני שואלת אותה, אני מובילה אותם לזה שהן לא רוצות. אני לא אומרת לאף אחת מה טוב ומה לא טוב, כי הכל טוב, כי זה שלה.
שלה.
אני פשוט יוביל אותה לראות את עצמה אחרת, כדי שהיא תוכל לבחור משהו שבאמת מחמיא לה.
אוקיי. אוקיי. בלה יקרה, בלה שחר הלל, אני ממש נהניתי לדבר איתך פה. אני חושבת שאת עושה עבודה מקודשת. אני חושבת שזה הכיוון של העתיד. קצת להתחבר יותר לרובד הקוונטי ופחות, ולצאת מהשכל ומההיגיון. קצת לחבר את המדע ואת התודעה. וזה הדרך לעשות את השינוי, להתחבר יותר לעולם האנרגטי, לתפיסות של הלא מוחשיות. אז תודה רבה שהיית איתנו פה.
תודה רבה שערכת אותי פה.
ותודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נסיים אחרינו, כן, אחרינו חיננית?
פלייד
הפדגוגיה, חיננית לא עבר, פלד. פלייד הפדגוגיה, ונסיים עם עכשיו לנשום של לחן חני דינור ומילים צבי אהרוני. אז לנשום.
אולי זה סוד שלא גיליתי, אולי בגלל שכך קרה, אולי בתוך השערה, אולי כי שם אני נולדתי, אולי בגלל שכך גדלתי, אולי זה היא, אולי זה הוא, אולי מאז היום ההוא. מה הסיבה, מה הגורם, שזה רועד, שזה צורם, ומי יאמר, יאמר לי כבר, איך האתמול הפך מחר. עכשיו לקחת לי אוויר, להתכוון ולבקש, עכשיו הזמן שלי לבחור ולברך על מה שיש. עכשיו לפקוח העיניים, לקחת נשימה עמוק מתוך אינסוף שמיים, עמוק מבטן אדמה. ומה יהיה אם לא יהיה, ואם ארצה ולא יצא, עד שאגיע לקצה, ואם אחמיץ או אבטר, לא יישאר דבר יותר, והבדידות והבריאות, ומה אספיק עד שאמות, מה השיעור, מה הייעוד, האם ביחד או לחוד, ומי יאמר, יאמר לי כבר, מהו השביל שבו לי אוויר, להתכוון ולבקש, עכשיו הזמן שלי לבחור ולברך על מה שיש. עכשיו לפקוח העיניים, לקחת נשימה עמוק מתוך אינסוף שמיים, עמוק מבטן אדמה, עכשיו לנשום. Ciao.